אני מתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר, פרסם פסק הלכה לחיילי המילואים. מותר להקל על חיילי המילואים לשוב לביתם אף בעיצומו של חג, יום טוב, במידה ואין דרך אחרת. נפלא. מתנה אמיתית לחייל דתי הנקרא בין רצונו לחגוג עם משפחתו, לשמוח ולשמח אותם ולקיים מצוות ושמחת בחגיך, והלוואי שרבים יהיו כמו הרב סתיו. ובדרך הביתה יוכל החייל היהודי לעשות חשבון נפש גם למדינה, מה היה בשנה האחרונה ומה נאחל לעצמנו. שנה קשה הייתה, חיילים רבים, גם אזרחים נהרגו, חטופים הוחזרו חיים וגם חללים שנרצחו בידי החמאס, ועדיין 48 נמקים במנהרות שלהם, ויש גם מצור מדיני. אבל ראו כמה השגנו, כמה אויבים שברנו, איזו עניבת חנק איומה הסרנו מצווארנו. ממש לפני שנה התפוצצו הביפרים בידיהם ובפרצופם של מחבלי החיזבאללה, ונסראללה חוסל בעומק מנהרותיו, ויש אומרים נחנק לאט למוות, ותיהרנו ממחבלים את דרום לבנון, ואנו אוחזים במוצבים חשובים שם, וחיזבאללה נלחץ לפרק את נשקו ולסגת מצפון לליטני, ויחיה סינואר אדריכל ומפקד הטבח בשביל באוקטובר חוסל, ואחיו מוחמד, רוצח לא קטן בזכות עצמו, חבר אליו כעבור חודשים אחדים, והשמדנו את צבא סוריה והפלנו את משטר אסד וחבשנו את כתר החרמון, והקינו מכה איומה עם שותפות אמריקאית חשובה בהישגיה וחשובה בעצם קיומה את האויב האיראני, והסרנו לפי שעה את איום ההשמדה הגרעיני, ואף שאנו חוטפים מהחוטים, אנו מחטיפים להם פי 77, רחוק מאוד מגבולותינו, וגם ראשי חמאס שעודם חיים מסתתרים כאחברים ואין להם מקלט גם בבירת עיר האויב קטר. אחרי שהיינו על עברי פי פחת, הייתה השנה האחרונה שנת ניצחונות רבים וחשובים, כן ירבו, שנה טובה יהודים.
חמש בערב, השוטר הרע.
ככה סוגרים שנה. שלום, אני שי גולדמן ואני השוטר הרע. אין לי מושג איך הגיע נפתלי בנט למסקנה שקיום הבחירות בסכנה. יכול מאוד להיות שיש מי שלחש על אוזנו, שמישהו אחר לחש על אוזנו של זה, שמישהו אחר לחש על אוזנו של השלישי, שמה שנתניהו מתעתד אולי לבטל את הבחירות, יכול להיות שזה המסלול. אבל אני רק שאלה, הבחירות צפויות להתקיים למיטב הבנתי לפי החוק בנובמבר 26, כלומר 13 חודשים מהיום. מדוע צריך עכשיו להתריע בפני תסריט דמיוני שכזה? מכיוון שאולי יש לו התכנות? יכול להיות. עד רבה, אם יש לו התכנות ויעשה צעד אחד אפילו קטן בכיוון של תחיית הבחירות בנובמבר הבא, נדבר על זה אז וגם נתמודד עם זה אז ונפגין על זה אז. אבל שנה וחודש לפני, לשפוך דלק על מדורת המדינה המבעבעת פנימית ממילא, למי זה מועיל? את מי זה משרת? כנראה שאת בנט עצמו, פוליטית. אחרת, מדוע שיקפוץ כבר היום ממש משום מקום עם ההודעה המוזרה ומאיימת הזאת? ובכן, הדיבור הפרנואידי על תחיית הבחירות או ביטולן צובר תאוצה בשורות המחאה כנגד הממשלה. הוא מבוסס על רחשי לב ועל הרהורים חרדתיים מובנים, אבל בשטח? אין לכך כל סימן. מה שיש לו סימן בשטח לעומת זאת, הוא מערכת פוליטית תקועה. אופוזיציה מקרטעת, מתפוררת ולא מתפקדת, שמתחילה כבר את סיחור מלחמות האגו הפנימיות המפורסם בשמאל מרכז, לקראת הבחירות הבאות... עלינו לרעה או לטובה, תלוי את מי שואלים. איך ממריצים את הגוש? איך מדליקים את המנוע הדומם? באמצעות פחד. אותו פחד שמשרת כל כך את נתניהו ככלי עבודה מול מצביעה, משרת מסתמן גם את יריבו הבולט נכון לעכשיו, את נפתלי בנט. הבחירות בכלל לא באזור, אבל ערב החג הוא חש שנכון להבעית אנשים חרדתיים ממילא באיזה תסריט היפותטי. ובכן, הצליח לו. השיח היום ברשתות החברתיות, באתרים ובאולפנים כבר מתחיל להתגלגל. הבחירות בסכנה. בעקבותיו יגיעו גם הזעם, ההפגנות וכמובן גם האש ברחובות. נו טוב, אנחנו כבר מתורגלים בהפחדות ואיומים, אז הנה עוד אחד לאוסף. פחד נעים שיהיה לכם מנפתלי בנט, ולא לשכוח, שנה טובה, שנה של חרדות שתתחיל בנקודת צי חדשה לסכסוך הפנימי כאן, ואולי תדליק כאן מדורה שלא נוכל לקבות. איזה שי לחג מנפתלי בנט. תודה, תודה, נפתלי.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריה אלדד.
שי.
ערב מצוין, אריה, אתה יודע, אמר לי פעם איזה מרצה באוניברסיטה, נתן לי, אמר לי משפט יפה, הוא אמר, אתה יודע מה ההבדל בין חרדתי לפרנואידי? חרדתי בונה מגדלים באוויר, ופרנואידי מתגורר בהם. אז נפתלי בנט מתגורר בחרדות של, של הרבה מאוד אנשים פה בישראל, עבר להתגורר בהם, ועכשיו גם הופך אותם לבית, לעיני כולנו.
זהו, שאני לא חושב שהוא גר בהם, לדעתי הוא רק מזכיר אותם. זה נדלן, כלומר, אני לא חושב שהוא מפחד באמת.
ברור שלא.
יכול היה גם להגיש התנגדות גורפת להצעת החוק החדשה, שתתיר למחבי האש לחבות שריפות גם כשאין.
עכשיו, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור, אילי זק. שוב, ערב טוב שי.
ערב מצוין, ערב.
במי נפתח? בדני דנון. דני דנון, שגריר ישראל באום, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
שלום דני.
ובוקר טוב אצלך, והאם באמת בוקר טוב, או שחשרת ענים, עננים כבדה עוטפת את האום?
זה לא הופתענו. אנחנו ידענו מה הולך לקרות השבוע, ידענו גם איזה מדינות מתחילות, אולי התחרות ביניהן מתודיע ראשונה, אבל העיתוי היה צפוי, השבוע אנחנו בשבוע דרמטי, שלא ישנה הרבה במציאות הישראלית.
רק נזכיר שהיום בריטניה, אוסטרליה וקנדה הודיעו על כוונתן לתמוך להכיר אותו נכון במדינה פלסטינית. הודיעו שהן מכירות כבר, לא רק הודיעו שהן מתכוונות להכיר, אלא מכירות כבר במדינה פלסטינית.
נכון, ואני מניח שיהיו עוד כאלו שיצטרפו להן מחר, בחר בצהריים שעון ניו יורק, הנשיא מקרון עורך פה איזשהו כינוס של המדינות שתומכות בהצהרה להכרה במדינה פלסטינית. אתה יודע, מציאות זה לא ישנה. זה בהחלט דבר שאנחנו לא שמחים עליו, לא מברכים עליו, אבל זה קצת נראה לנו מנותק מן המציאות, כי הם שוכחים שיש חמאס ברצועת עזה, שהרשות הפלסטינית מפורקת, חלשה, מושחתת, כאילו הם חיים בעולם משלהם, ומתקדמים בעולם הזה שהוא מנותק מהמציאות.
השאלה היא, בפועל, אם אפשר יהיה מבחינתם לבצע פניית פרסה, כאשר העניין הזה אולי יגיע למועצת הביטחון.
תראה, מועצת הביטחון, אני מניח שהם יתמכו במהלך כזה, אבל הווטו האמריקאי יסכל את המהלך.
בכל מקרה, הווטו האמריקאי בכוחו לסכל מהלך של הקמת מדינה פלסטינית שמאושרת על ידי האום, בכל מקרה?
כדי שזה יאושר על ידי האום, שני דברים צריכים לקרות. קודם כל, אישור של מועצת הביטחון, שם יש וטו אמריקאי בשלב זה, ואנחנו אסיר את תודה על כך. גם הגיע שגריר חדש אתמול, מייק וולץ, ידיד ישראל, והחלטה של העצרת, ששם יש להם רוב משמעותי. של מדינות שתומכות במהלך הפלסטיני. אבל מכיוון שהם לא יכולים לעבור את מועצת הביטחון, אין כרגע איום של הכרה, אבל בהחלט זה מסה קריטית שהם עובדים עליה, יצירת מומנטום, אבל אתה יודע, מה שמפריע לי, זה שהעיד שהם כולם אומרים, זה יהיה בלי חמאס, ואני שואל אותם, איך בדיוק? הרי מה, חמאס עכשיו, בגלל שאתם אמרתם שהוא לא יהיה, אז הוא יתפרק מנשקו, וישחרר את החטופים, זה מעין, או שזה נאיביות, או שזה רשעות לב.
לא, אני לא חושב שזה נאיביות. מי שמתעניין יודע שאם היו מתקיימות בחירות היום ברשות הפלסטינית, חמאס היה זוכה בהן. אז הם, נוח להם לגלגל עיניים. אבל תגיד, אבו מאזן לא נותנים לו להגיע לניו יורק והוא ינעם בווידאו. אם הוא מציע שהאום יקבל החלטה שכדור הארץ שטוח, כמה יצביעו בעד?
אבא אבן אמר לפני 70 שנה, שזה, אני חושב שזה 160 יצביעו בעד, ו-12 יצביעו נגד. בוא נגיד קצת פחות, אולי 150, אבל האווירה היא אותה אווירה, המספרים אותה מספרים, אולי אפילו אנקדוטה, הרי כיוון שסירבו את הגעתו, האו"ם קיבל החלטה מיוחדת שהוא יכול לנאום בזום, בצורה וירטואלית, אבל מעבר לזה אמרו, גם ניתן לנציג הפלסטיני לנאום עוד פעם. זאת אומרת, הפלסטינים ינאמו פעמיים, דבר שבחיים לא קרה בתולדות האו"ם. זאת אומרת, עושים פה באמת הכל כדי לשים אותם במרכז, אבל אתה יודע, אנחנו מכירים את המטריה, עוד שבוע זה יעבור, אנחנו נצטרך להמשיך בהתמודדות שלנו הקשה מול חמאס, ופה המנהיגים יעברו לייצר כותרות במקומות אחרים.
מה שאני מנסה להבין, או יותר נכון, אני רוצה לשאול את דעתך, האם נאמר שלפני שנה הייתה מסתיימת המלחמה, נאמר שאחרי שנה ישראל הייתה אומרת תודה רבה, אני יוצאת מעזה, היינו אולי מגיעים לאיזשהו הסדר עם החטופים, נראה לך שכל האירוע שאנחנו עוברים עכשיו היה נמנע? זאת אומרת שהתוצאה של המלחמה והיא משכותה והתמונות שאנחנו רואים בתקשורת בעולם, שכמובן חוגגת לנו על הישבן, האם זו הסיבה לצונמי הזה, ולפני שנה הוא היה נמנע, או שזה בכל מקרה דבר שהיה קורה בלי שום קשר לשום דבר שצהל עושה?
אני חושב שזה העיץ את המהלך, כי אני מזהה אצל מנהיגים רבים מן העולם איזשהו רצון לעשות משהו. הם מתוסכלים, המלחמה היא ארוכה, הם רוצים להראות שמשהו קורה, הם לא יכולים לדבר עם חמאס, הם לא יכולים לעשות הרבה, ולכן הפעלתנות שלהם
יש להם גם דעת קהל פנימית מאוד קולנית, עם שיעור גדל של מוסלמים בחלק גדול למדינות אירופה שיש להם זכות הצבעה. זאת אומרת, יש גם עניינים פנימיים שמעיצים באנשים האלה לעשות את המהלך הזה.
בהחלט, וגם עניינים אישיים. אני ראיתי סקר היום מעניין שבצרפת, רוב תושבי צרפת מתנגדים לנושא הזה, אבל מקרון...
גם באנגליה עוד... יש סקר שהרוב של הציבור באנגליה מתנגד להכרה הזאת.
אבל יש להם בעיות פנימיות, וחלק, אתה יודע, הם רוצים להראות פעלתנות מדינית, ועבור מקרון, דרך אגב, דבר מעניין, הכנס הזה שמתקיים מחר הוא של צרפת וערב הסעודית, אבל מנהיג ערב הסעודית בחר לא להגיע. הוא גם ישלח ברכה מצולמת כמו אבו מאזן, וזה מעניין. בעצם בסוף זה משאיר את מקרון בחזית, הוא עומד מאחורי האירוע הזה, וגם צריך לומר מילה לצרפתים, זה לא רק שהם החליטו על תמיכה במדינה הצרפתית, במדינה פלסטינית, אולי זה טעות פרוטיאנית שעשיתי עכשיו, אבל הם בהחלט עבדו על זה, הם הפעילו את כל המערך המדיני שלהם בכל בירות העולם, כדי לשכנע מדינות נוספות להצטרף למהלך הזה.
אבל דני, קנדה, בריטניה, צרפת, אוסטרליה, הן מדינות שמסורתית נחשבות לבעלות ברית של ישראל, ומדינות שהלכו איתנו בהרבה מאוד הצבעות. כמובן שמדי פעם הם גם עשו לנו בעיות, אבל בגדול זה ידידות אסטרטגיות שלנו. איך הגענו למצב של להוציא ארצות הברית, כל השותפות ההיסטוריות שלנו מפנות לנו גב בתקופה הזאת?
בהחלט קשור למה שדיברנו על הזמן, על משך הזמן המלחמה, במלחמה ארוכה מאוד, ארוכה בתולדותינו, ולפי דעתי הם ציפו שנסיים את האירוע הזה הרבה יותר מהר. טוב, יש פה סתירה, כי אנחנו באמת פועלים באזור מורכב באוכלוסייה אזרחית, ויש פינויי אוכלוסייה שלוקחים המון זמן, אבל הם ציפו שהאירוע הזה יסתיים, ולפי דעתי את התסכול שלהם בנושא הזה, כי הם מבינים שכרגע לא תהיה מדינה פלסטינית, הם יודעים את זה היטב, אבל הם רוצים להראות שהם עושים משהו למען הצד השני, ולכן אנחנו מקבלים את ההחלטות האלו ואת ההצהרות האלו.
התגובה של ישראל תהיה תלויה במידה רבה בתוצאות הפגישה של נתניהו עם טראמפ שצפויה בעוד ימים אחדים. יש סיכוי שטראמפ ייתן אור ירוק להחלת ריבונות או שינוי סטטוס של שטחי A ו-B ל-C?
תראה, כרגע הדברים עוד לא הועלו. אני חושב שקודם כל צריך לקבל החלטה פנימית אצלנו, מה אנחנו רוצים, ואז להציע את זה מול הנשיא ולהציג את זה עם השיקולים שלנו. אבל קודם כל ההחלטה היא התחילה להתקבל בירושלים, דבר שעוד לא קרה. אני מניח שזה נשקל בימים אלו מה הצעדי תגובה יהיו, אבל צריך לומר מילה בנושא הזה, שהרי בעבר ניהלנו מסע ומתן מול הפלסטינים, ונושא המדינה הפלסטינית גם היה אחת מהנקודות היסוד, והפעם יש מעקף, בעצם הפלסטינים הולכים לאום כדי לעקוף את מסע ומתן עם ישראל.
משהו מנוגד בעתיד. כמובן להסכמי אוסלו, אבל מי זוכר?
נכון, וזה יכול להוביל אותם גם בעתיד, לחשוב לדבר על גבולות, על פליטים, ירושלים, שאר הסוגיות הליבה שקוראים להם, גם לחשוב לקבל את ההחלטה במוסדות האום, ולא במסע ומתן עם ישראל, לכן מבחינתנו יש פה בעייתיות.
על פליטים האום כבר קיבל החלטה, אז בסדר, קיבל לפני שנים רבות. קרא לחזרת הפליטים, שכוח.
כן, זה עוד החלטה, כמו שההחלטות שהתקבלו בשבוע שעבר לגבי הנושא של המדינה הפלסטינית, ברור להם שזה לא הולך לשום מקום.
דני דנון, שגריר ישראל באום.
אני רואה את ה... את ההפגנות שנערכות פה בפתח האום, את המסיבות העיתונאים, השגריר האוקראיני, אתה יודע, הוא ציפה שקצת תהיה התייחסות למה שקורה באוקראינה, לצערו ואולי גם לצערנו, ובהחלט לא במרכז ההתרחשויות פה.
כן, דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ונמהר לחבר הכנסת אריאל קלנר, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מטעם הליכוד. שלום חבר הכנסת קלנר.
ערב טוב.
שלום שי, שלום אריה.
נפתלי בנט טוען שאתם זוממים לבטל את הבחירות, לדחות את הבחירות, לעשות איזה מעשה שהוא חסר תקדים בהיסטוריה של הבחירות של
לא סתם, לא סתם זוממים, מפעילים לחץ על גורמי ביטחון. כן. מי הם גורמי הביטחון שאתה מפעיל עליהם לחץ?
כן, כן, בהחלט. אז המילה של נפתלי בנט, אנחנו מכירים את הערך שלה, ראינו אותה 48 שעות לפני הבחירות הקודמות, והספינים והשטויות שהוא ממציא חדשות לבקרים, מלמדים כנראה על הלחץ שבו הוא נמצא. אבל מה שכן, צריך להבין דבר אחד, השמאל באופן קבוע מאשים את הימין במה שהוא אשם בו בעצמו. זה ככה, זה ריטואל קבוע, גם בנושא של הדמוקרטיה, שמי שלא רוצה דמוקרטיה ואת שלטון העם, אנחנו יודעים מי זה, וככה זה גם בנושא של חופש הביטוי, אנחנו יודעים מי סגר פה ערוצי תקשורת, וככה זה בנושאים אחרים, ובאלימות, ואנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים את האלימות
האלה. על מה הוא מסתמך? על מה הוא מסתמך? זה ממש דמיונות פרועים, כי אני שומע לא מעט אנשים, מה שנקרא חבריי בשמאל, טוענים ש... הדבר הזה צפוי לקרות. אני לא יודע על מה היא מסתמכת הפרנויה הזאת, אין איזה שום סימן בשטח, אבל תנסה לעזור לי להיכנס לראש שלו. למה שיאמר דבר כזה שנה וחודש לפני המועד הרשמי של הבחירות?
שי, יש פה חבורה שבאופן קבוע מפעילה פסיכוזת המונים. אנחנו ראינו מה שהיה פה בתקופה של הרפורמה. הפעילו פה פסיכוזת המונים על אנשים נורמטיביים אגב, והכניסו אותם לפוביות ולפרנויות, מה שגרם להם לנרמל פגיעה בביטחון המדינה, סרבנות, כל האויבים שלנו ידעו מסביב שצהל מפורק או לפחות נמצא בבעיה, עכשיו הם מצטדקים, זה לא סרבנות, זה התנדבות, אבל כל השטויות האלה לא ממש מעניינות, עניינו בזמן אמת לא את סינואר ולא את, חברים, את החברים שלו. ועכשיו הם מנסים לייצר את אותו דבר כלפי בחירות, ואני חושש שהם מנסים לגנוב את הבחירות, כי כמו שאמרתי, הם מאשימים אותנו בדרך כלל במה שהם מאשימים בו בעצם.
אני לא מבין את הטיעון. בסקרים... מצבם טוב, ואני לא מבין למה אתה אומר שבנט בלחץ, כי גם הוא, מצבו בסקרים מצוין. באיזה לחץ הוא נמצא כרגע?
אני חושב שהוא בעצם בלחץ טוב בגוש שלו, כי הוא ממלכת האי ודאות, וגם בנט בדרך כלל מסיים במציאות הרבה פחות ממה שהוא מקבל בסקרים. אני גם רוצה להגיד שלא כל הסקרים, לא כל הסקרים, יש סקרים בערוצים מסוימים שמראים דברים אחרים, יש
סקרים אחרים הסקרים האלה גם לא באמת, אין להם באמת שום ערך, באמת.
לא, אבל הוא צריך להתבסס על משהו במצב הרוח שלו. אז יש לו מצב רוח, יש לו סקרים שמפרנסים מצב רוח טוב.
תראו, אני לא יודע מה מצב רוח, מה גורם לו, אני באמת לא נכנס, אני בניגוד אליו,
אז רגע, אז אני אשאל אותך ככה, האם אתה מתחייב, כחבר כנסת מטעם הקואליציה הזאת, לא להרים את ידך בעד שום הצעה לדחות את הבחירות?
מה השאלה בכלל? ברור, מי בכלל רוצה לדחות את הבחירות? מי בכלל מדבר על זה בכלל? על מה מדובר?
תראה, במלחמת יום כיפור דחו את הבחירות כי הייתה מלחמה. אולי תהיה מלחמה ונצטרך לדחות את הבחירות?
אם יצטרכו, אם הגיעו, קודם כל בשביל זה אנחנו צריכים גם חלקים מהאופוזיציה, אם 80 חברי כנסת יצביעו בעד, אז כנראה שמשהו קורה פה, אבל אני לא רואה שמתרחיש שמשהו קורה פה כל כך קיצוני, ואנחנו, אתה יודע, במלחמת יום כיפור 80 חברי כנסת, כנראה אולי אפילו יותר באותו זמן, הרימו את ידם בעד.
נדחה בחודשיים לדעתי אז, כן.
אבל מאפשר החוק. החוק מאפשר דחייה של 3 חודשים, זה מה שזה מאפשר מקסימום לדעתי, ולמיטב זיכרוני. ולכן, מה שיקרה, ואם חלילה וחס נגיע למציאות מטורפת כזאת, וגם האופוזיציה תשתכנע שזה מה שצריך, אבל אני לא רואה את זה קורה, זה בכלל לא הפרק, למה אנחנו מדברים על דברים כאלה? זה לא על הפרק, ואם יש משהו שאני חושש ממנו, זה אולי שהם מנסים לעשות את זה, שהם טריקים ושטיקים בזמן הבחירות, אני כבר לא יודע מה הם מסוגלים לעשות, כי עוד פעם, הם מאשימים אותנו באופן קבוע, במה שהם אשמים בו בעצמם. זה כלל בהתנהלות של האופוזיציה ושל השמאל כלפינו, באופן גורף, לא רק בשנה האחרונה, אלא הרבה מאוד שנים אחורה. תמיד
להשאשם את היריב מה שאשם בו. אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, והיא עוסקת גם בענייני חוץ, למרות שבעיקר בביטחון. ויש מה שמוגדר מפולת מדינית, ומדינות שנחשבו ידידות של ישראל, מצביעות בעד הקמת מדינה פלסטינית. אתם עוסקים בזה בוועדה? מה אומר שר החוץ? מה התגובות הצפויות של ישראל, או התגובות הרצויות של ישראל?
תראה, קודם כל, וגם מאזינים, אני עוסק בזה הרבה, כי אני גם יושב ראש משלחת הכנסת לפרלמנט האירופי, ויש לי הרבה מאוד חברים באירופה, ויש לנו לא לי אישית, אלא לנו, למדינת ישראל, הרבה מאוד חברים באירופה. יש מנהיגים כושלים, כמו מקרון, וכמו סטארמר ואחרים. יש מנהיגים כושלים שמייצגים רוחות פרוגרסיביות, ומנסים לרצות איזה, את האגרסיביות הג'יהאדיסטית, האסלאמיסטית, בתקווה שהתנין יאכל אותם, או יוותר על לאכול אותם. רק שתנינים לא מוותרים בדרך כלל על האוכל, כי הם כמו הפתגם של צ'רצ'יל, הם בסוף פשוט אוכלים אותך בהמשך. וזה מה שהם לא מבינים, או לא רוצים להבין. כך או אחרת, הנושא, יש הרבה מאוד גורמים באירופה, אנחנו רואים את ההפגנות הענקיות בבריטניה, יש לנו ידידים גדולים במקומות אחרים, יש את חירד וילדרס בהולנד, יש הרבה מאוד רוחות בריאות באירופה, אנחנו לאו דווקא חיים מתוך זה, כן? אנחנו העם היהודי, יש לנו זכות על ארץ ישראל,
אנחנו לא הבעיה, ואתה מן הסתם לא צריך שכנע אף אחד מהנוכחים פה, כולל אגב אני רואה תמיכה או גינוי גורף, ראיתי גינוי של גנץ, יאיר גולן גינה, יש הסכמה, בנט גינה, כולם מסכימים שזה דבר הזה מבחינתנו הוא טאבו ולא יקום ולא יקרה בשום פנים ואופן. עדיין אני שואל את עצמי, מה שמטריד הוא איך הגענו למצב שבו המדינות הקרובות אלינו ביותר, בעלות ברית שאנחנו נצטרך שתף איתם פעולה בהמשך, גם לאורך השנים, מן הסתם אנחנו לא מתכוונים להיות עכשיו איזה צפון קוריאה או משהו, מדינה מבודדת. איך הגענו למצב שבו החברות הכי טובות שלנו, חוץ מארצות הברית, מפנות לנו גב בצורה שהיא מטרידה ובנושא כל כך אסטרטגי עבורנו?
אז קודם כל אני אתחיל את התשובה שלי משתיים. תשובה אחת זה כשטיפוסים אחד מהם הזכרת אותו, יאיר גולן, מאשימים אותנו ברצח תינוקות כתחביב, בוא נגיד ככה, זה לא ממש עוזר בהסברה שלנו בחול. לא ממש, גם לא...
אולי גם האמירה של סמוטריץ' הזה שאנחנו עומדים לעשות בוננזה נדלנית בעזה, היא לא תורמת. זה
לא דומה אחד לשני, האחד מדבר בשם המדינה מה רוצים לעשות ומה לא רוצים לעשות, והשני מאשים אותנו ברצח תינוקות כתחביב, דבר שהנינים של הנינים שלו אישית ישלמו את המחיר הזה, הוא גרם לנינים שלו לשלם מחירים על האמירה המטורפת והמטורללת שלו ולכולנו גם, אבל נשים אותו בצד. קודם כל, כמו שאמרתי, יש לנו ידידים באירופה ובעולם, והידידים האלה גם הם יגיעו לשלטון, ואנחנו לא תלויים בגחמות, ולא בגלל שזה מנהיג פרוגרסיבי כזה או אחר. כועס אלינו, אנחנו נתאבד עכשיו. אנחנו לא נתאבד. איך הגענו למצב הזה? כשאנחנו אמרנו,
משפט לסיום בבקשה.
כשאנחנו זעקנו וצעקנו שנסיגה מארץ ישראל תביא לבחייה לדורות, אז אמרו לנו, מקסימום זה לא יצטיח, העולם יעמוד לצידנו. אז העולם בסוף לא עומד לצידנו, ובסוף העולם כן יעמוד לצידנו כשנהיה חזקים וננצח, נחיל ריבונות על כל מרחבי הארץ, ניישב אותה בעוצמה, כי בסוף העולם מעריך את מי שחזק ואת מי שמאמין בצדקת דרכו.
חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה, תודה לך.
תודה רבה לך.
תודה לכם, שנה טובה לכם ולכל בית ישראל.
שנה טובה. אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה יושב בדמוקרטים, ופתאום יאיר גולן, המפקד, שובר חזק ימינה, וגם הוא נגד מדינה פלסטינית. מה יהיה?
לא, בוא נרגיע אתכם. אני רואה שאתם דואגים מאוד, אתם מוזמנים לקרוא.
לא, נהפוך הוא, אנחנו מברכים על האמירה של גולן.
לא צריך לברך. נעשה את זה מאוד פשוט. יאיר גולן אמר דבר נכון. הסכמים או מהלכים מדיניים צריכים לעשות מתוך דיאלוג ולא באופן חד צדדי ולא מתוך כפייה.
הוא אמר בעת הזו מדינה פלסטינית תיפרס לחמאס. הוא אמר את המשפט הזה, בעת הזו מדינה פלסטינית תיפרס לחמאס, וזה דבר שלא יעלה על הדעת.
כאשר מדובר במהלך חד צדדי שנכפה על ישראל, אז באמת מדובר בפרס. אבל יאיר גולן גם אמר באותו רעיון וגם לאחר מכן, וגם אני אומר את זה, שהצונמי המדיני שאריאל קלנר לפני רגע זלזל בו, אבל הוא אמיתי, מגיע בראש ובראשונה בגלל סרבנות מדינית של ממשלת ישראל. מכיוון שממשלות הימין העדיפו לעשות עסקים עם החמאס בעשור האחרון, במקום לנהל מסע ומתן מדיני. והתוצאה היא בסופו של דבר שהעולם אומר, אם אתם לא לוקחים יוזמה מדינית, אז אנחנו נעים קדימה. עכשיו, העמדות של הדמוקרטים מאוד ברורות. העתיד של המפעל הציוני תלוי בהיפרדות לשלום מהפלסטינים.
לשלום.
תוך שמירה קפדנית.
אמרת לשלום. אמרת לשלום. עם מי? עם מי תעשה שלום? עם מי תעשה שלום?
שי, עם אותם גורמים שכל מגד צהל ביהודה ושומרון מצאו איתם בקשרי תיאום ביטחוני, עם אותם גורמים שחתומים איתנו על הסכמים, עם אותם גורמים שהכירו במדינת ישראל בין השאר כמדינת העם היהודי. ממשלת נתניהו עשתה עסקים עם הג'יהאד, ואנחנו מאמינים שצריך לעשות עסקים עם הגורמים היותר פרגמטיים, גם בציבור הפלסטיני, וגם במסגרת הסדר אזורי.
חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת העבודה חתמה הסכמים, או הובילה את ממשלת ישראל, מדינת ישראל, לחתום על הסכמי אוסלו עם ערפאת, ובהסכמי אוסלו כתוב שאי אפשר להכריז על מדינה באופן חד צדדי. אז אם הם הפרו את ההסכמים, הם לא בטלים ומבוטלים?
לא, הם לא בטלים ומבוטלים בראש וראשונה, כי זה אינטרס ישראלי להחזיק בהם. מכיוון שמדינת ישראל לא תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית אם אנחנו נכנע לחלומות המסוכנים של הסיפוח ושל הריבונות, ושל המחשבה שמדינת ישראל יכולה להישאר יהודית, דמוקרטית ומסגשגת, כאשר אנחנו בולעים לתוכנו מיליוני פלסטינים שלא ילכו לשום מקום, לא משנה מה גילה גמליאל.
כלומר, אתם בעד מדינה פלסטינית, רק לא עכשיו, לא כרגע.
אנחנו, קודם כל, אנחנו בעד היפרדות לשלום.
תעזור היפרדות לשלום, מדינה או לא מדינה? מדינה או לא מדינה?
מפורזת, אני אומר לך.
מדינה של גיאה ושיבת הגמדים. בסדר, אני אוהב את הז'אנר. מדינה מפורזת, מי יכפה את זה? מי יכפה מדינה מפורזת? מי שקופה בעזה?
אריה, סליחה. בעזה ממשלת נתניהו, שהיא לא רק ממשלת נתניהו, כסמוטריץ' ישב איתו, עשתה עסקים עם החמאס.
פשע, אבל איך אתה תכפה ברמלה מדינה מפורזת? לא עם צהל?
אריה, סליחה. בוא, רגע. בוא נזכיר. יש לסמוטריץ' הסכם קואליציוני של 190 סעיפים עם נתניהו.
אני שואל עליך, לא על סמוטריץ'.
אין שם מילה על החמאס. עכשיו אני אומר לך איך אנחנו נכפה. מכיוון שהמדינה המפורזת הזו התקיים בתוך מסגרת של ברית אזורית, שיש לה אינטרסים ביטחוניים משותפים, וערבויות בינלאומיות, וצהל יישאר על הגבולות, כולל הגבול המזרחי של מדינת ישראל, אז המדינה הזאת תהיה מפורזת, ולצהל יישמר חופש הפעולה.
הבנתי.
איזה ערבי יסכים שלצהל יהיה חופש פעולה שם? תביא לי את הערבי שיסכים שלצהל יהיה חופש פעולה שם. ערבי אחד תביא לי.
אריה, מבחינתך
אתם ספרים סיפורים לעצמכם ומאמינים.
בוא, תן לי לסיים. מבחינתך שום הסכם לא יכול להיות עם אף גורם ערבי. אם זה היה תלוי בך ובשותפים הפוליטיים שלך, לא היה הסכם שלום עם מצרים.
לא להיות, אבל תביא לי ערבי אחד שיסכים להסכם שלום שבו יש לצהל חופש פעולה ברמאללה.
מה לעשות למשל שבמסגרת הסכם השלום עם מצרים וגם עם ירדן,
אין לך חופש פעולה בסיני.
יש הגבלות.
אין לך חופש פעולה בסיני.
אריה, תיתן לסיים משפט. יש הגבלות דרמטיות.
והם לא מכבדים אותם, אז מה אתה עושה? הם הכפילו את הכוח שלהם בסיני, ואתה לא יכול להיכנס ולעשות משהו.
אתה טועה. בינתיים הממשלה שניסתה לפגוע בהסכם השלום עם מצרים, זו ממשלת נתניהו סמוטריץ' על ידי כסף קטרי.
תקשיב,
מדינת ישראל, אני רוצה להזכיר לך,
חבר הכנסת קריב, אנחנו מדברים על העתיד. שמע, אני איתך. הטעות, הקשר עם החמאס הוא קשר נפשע שהביא לנו 7 באוקטובר. מוסכם, נקודה, הכל בסדר. מוסכם
גם עליי.
מוסכם, אפשר להתקדם לעתיד. העבר מוסכם, כישלון מוחץ ואחריות גדולה על כל מה שקורה פה עכשיו, בגלל הממשלה ומחדליה. נקודה, סגור, בוא נעבור לנושא הבא עכשיו, והוא העתיד. ידידי, אני שב ושואל, בג'נין אתה יודע מה קורה? כשאין מדינה פלסטינית, כן? כשאנחנו יכולים להיכנס לשם ולבוא ולצאת לפי רצוננו, בשכם אתה יודע מה קורה? אותו דבר. מרמלה נורא טיל ל-443 רק ביום חמישי. אז מה תפרז? וזה הרשות הפלסטינית, עזוב עזה.
שי, שיב. א', אף אחד לא טוען שהמציאות הביטחונית היא פשוטה. אבל יש פה עניין של הכרעה בין שתי אפשרויות. הכיבוש, או הרעיון הזה שעם של 7.5 מיליון איש, 10 מיליון אזרחים, יכול לשלוט במיליוני אנשים אחרים, הוא רעיון שלא מחזיק מים. לא מבחינה בינלאומית, אבל בסוף גם לא מבחינה ביטחונית. אני שם את העניין המוסרי בצד.
האלטרנטיבה היא מדינת טרור, זה לא רשות כבר, זו מדינת טרור.
לא, מדינה מפורזת שאתה יכול להיכנס ולצאת, ושלגיה ושבעת הגמדים שולטים בה.
לא, זה ממש לא. זה ממש לא שלגיה ושיבת הגדמה.
מאיפה אתה... יש מדינה אחת בעולם שמתנהגת ככה? אחת? יש לך תקדים לזה? אתם ממציאים הסכמים ואחר כך... אין דבר כזה.
אפשר לחשוב שאני מראיין אותך, אז יהיה דבר כזה, מכיוון שבינתיים מה שלא מחזיק מים, אריה, זה הרעיון שמדינת ישראל יכולה להיות יהודית דמוקרטית ומשגשגת, במצב שבו אנחנו לא חותרים לעבר פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה מה שהביא אותנו לשיבה באוקטובר. עכשיו אני אומר לך, יש פתרון, הוא לא פשוט לביצוע.
שמענו, מדינה לא מפורזת וצהל יכול להיכנס שם מתי שהוא רוצה.
מדינה מפורזת.
חבר הכנסת גלעד קריב, משפט לסיום בבקשה.
שנייה, אז אני אומר, כן, מדינה מפורזת. שליטה של צהל על הגבולות, כולל הגבול המזרחי, שמירה על האינטרסים הביטחוניים, חופש פעולה של צהל, והדבר הכי חשוב זה להתניע מחדש את המסע ומתן המדיני. כי כשאין מסע ומתן, בסוף רוקדים עם החמאס והג'יהאד האיסלאמי.
חבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, תודה, תודה רבה.
תודה רבה. שנה טובה.
שנה טובה. אמן. ואנחנו עכשיו...
דיווחי תנועה?
דיווחי תנועה,
אחר כך פרסומות. חזרנו, ואיתנו אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
שתי רקטות מעזה לאשדוד, אחרי איזה חצי שנה שהיה שקט בגזרה הזאת. מה קרה? התקרבנו יותר מדי לפירים שלהם?
אפשר להגיד שהיה בדרום, אנחנו בלחימה כבר עצימה במשך פרק זמן ארוך, היה פה ושם הטפטופים לעוטף. נכון, זה לא היה לאשדוד, והפעם זה ירו לאשדוד, אחד יורתה ואחת נפלה בשטח פתוח. יש להם עדיין יכולות נקודתיות מאוד מוגבלות של כמה רקטות בודדות שמפעמים יכול להיות שהכוחות יתקרבו והם יירו, אבל זה לא שיש להם איזשהו מערך שלם שהם יכולים לבצע.
אבי, אם מישהו היה אומר לי, עכשיו אין צורך לגמת העניין הזה, אם מישהו אומר לי, לך או לכל אדם בישראל, אולי גם בעולם, שנתיים אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו עוד שבוע לדעתי, שבועיים, זה שנתיים, יירו טיל לאשדוד, היינו פורצים בצחוק, מתגלגל. אם שנתיים אחרי יש להם יכולת, כשאנחנו רוצים כבר לשים סוף למלחמה, אחרי שאנחנו מכירים את החמאס, יכולת לשגר לאשדוד, אז מה החמצנו, אבי? מה החמצנו שי, פה?
אני חייב להגיד משהו. אנחנו הולכים תמיד מ-0 ל-100 ורוצים לדעת...
לא, אמרנו 0 טפטופים, לא יהיה טפטוף אחד, טיפה אחת לא תיפול.
מי אמר את זה? מי אמר את זה?
שר הביטחון גלנט אמר. לא יהיה כדבר הזה יותר, זהו. כן.
לא כל מה שמורים צריכים לקחת את זה כדי שמראה. ועדיין אנחנו צריכים להבין דבר אחד, גם עכשיו כשאנחנו נכנסים עכשיו לתוך העיר עזה והולכים להכריע את חטיבת עזה האחרונה שנשארה, מי שחושב שלא יישאר מחבל אחד עם קלצ'ניקוב או עם ארגמה או עם טיל נונטט שינסה לזנף בכוחות צהל, אז הוא מפספס את האירוע הזה. ראינו מה קרה ברפיח אחרי שהכרענו את חטיבת רפיח ואחרי שהשתלטנו על רפיח, ועדיין נשארים פה ושם המחבלים שיוצאים ונסים לזנב בכוחות. ראים זאת הוצאה כל כך כואבת שהייתה רק בשבוע שעבר עם 4 לוחמים שלנו שנהרגו ועוד נוספים שנפצעו. ולכן גם בסיפור של הרקטות יש להם, נשארו להם עוד כמה בודדות. האם באיזושהי סיטואציה הם יכולים לבוא ולצאת ולבצע את הירי הזה שזה לא כזה מסובך? כנראה שיש את זה. וצריך לשים את זה לשולחן.
אבי, בסוף השבוע שמעתי דיווחים של אנשים בפתחת כרם שלום באזור המערבי מדרום לרצועת עזה שאומרים שעשרות רחפנים כבדים, רחפני הברחה, עוברים מעליהם. ומדובר ביכולת להבריח כמויות גדולות למדי של נשק. זה מיועד לעזה או לבדואים בנגב?
זה קודם כל חבר'ה של הבדואים, בחלקם אנחנו יודעים שיש תופעה שבה הבדואים בנגב מבצעים הברחות לטובת עזה, בין אם זה אמצעי לחימה ובין אם זה סחורות, אפילו סיגריות ודברים אחרים, טובין אחרים. אני לא יודע להגיד לך על מה בדיוק הדברים שאתה מדבר, אבל היו כבר בעבר שנתקלו בשבועות ובחודשים האחרונים באירועים כאלה, וחלק מהדברים האלה ירצו, צהל פרס במרחב הזה אמצעים אלקטרונים כדי לשבש את היכולות של הרחפנים האלה לנוע. אבל צריך פה גם עניין של משילות. אתה יודע, יש פה שר בממשלת ישראל שאמר שהוא יביא משילות לדרום, במיוחד, במיוחד לפשיעה של הבדואים ושל המיעוטים בדרום. אבל הוא אמר, כמו שאמרו שלא...
זה מה שאומרים לך בצהל? מה נעשה עם הרחפנים, נקרא לבן גביר?
סליחה, בוודאי שגם בן גביר צריך לקחת חלק, אבל...
בסדר, רחפנים זה חיל אוויר. רחפנים זה חיל אוויר. זה שבן גביר לא עושה את עבודתו, אני יודע, אבל רחפנים זה חיל אוויר.
לא, עצור, עצור שנייה. בסוף, התשתית של הרחפנים, שמי שמבצע את ה...
אבל זה בא ממצרים.
זה מגיע ממצרים, עובר לצד הישראלי, ומשם מעבירים את זה בשיטת החטא, החטא הידועה. שאתה מכיר אותה היטב...
נכון, אבל כשהרחפן בא ממצרים, מי אחראי להוריד אותו?
הוא לא מגיע ממצרים, הרחפן, הברחות מתבצעות בגבול ישראל-מצרים, חלקם ברחפנים, חלקם בדרכים אחרות. הרחפן שעובר מהצד הישראלי לצד הפלסטיני של בעזה, זה רחפן ישראלי שחוצה של חבר'ה בדואים, מהפזורה הבדואית, שמבצעים, יודעים גם איזה שבט מבצע את זה, ולצערנו הרב...
למי, כשנכנס רחפן, לוחסן הבא, צהל מיירט אותו, נכון?
נכון.
אז מי אמור לטפל ברחפנים, לא משנה אם קוראים להם אבאמים, רחפנים, כתבאמים, מה שאתה רוצה לקרוא להם, שחוצים את הגבול לישראל, נסה להבין.
אבל יש לזה מפיל, זה שתפיל 10 או 12 רחפנים, אבל לא תגיע למבריח,
אני מסכים.
אופרציה של ההברכה הזאת, אז חבל על...
אבל א', בוא נתמודד, אתה יודע, עם הפצע לפני שנתמודד עם הסרטן עצמו, בסדר? יש פצע מדמם כרגע, הרחפנים האלה חולפים לשטחנו. למה הדבר הזה לא נעצר?
הרחפנים האלה מטופלים, ככל שצהל מצליח לטפל ומטפל, ואני לא דובר צהל כרגע, אבל אני עדיין אומר, בואו לא נסתכל רגע על הרחפן כרחפן, בואו נסתכל מי מפעיל את הרחפן, וזה יותר חשוב. ואנחנו צריכים לגרום לצד שמפעיל את הרחפן, שלא יהיה לו משתלם, גם מבחינת הנישה וגם מבחינת העובדה שאם הוא יפעיל רחפן זה סיוע לאויב בעת מלחמה, וככה צריכים להתייחס לזה ולא לפחות מזה. ועד שלא נשים את היד על האנשים האלה וישלח אותם ל-20-30 שנה לכלא, אז אנחנו נמשיך לחפש רחפנים ולרדוף אחרי הרחפנים כל היום, כי זה בסוף אתה יכול לעלות 100 רחפנים, תוריד 90, 10 יחדירו, מה עשית בזה?
טוב, כאילו אמרנו, לא משנה מה עושים חיזבאללה או החות'ים, הבעיה היא בטהרן, לא נכון, אבל אתה מיירט טיל שבא מתימן, למרות שאיראן מממנת ושולחת אותו. טוב, תודה רבה אבי, אבי אשכנזי,
הצבאי של מעריב.
אמן, שנה טובה, שנה טובה ומבורכת.
תודה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לשלום בן חנן, לשעבר בכיר בשבת, שלום לך.
ערב טוב.
והוא גם שלום בן חנן, לא רק ראש אגף לשעבר בשבק ועמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, הוא גם יוכל לענות לנו על השאלה מי צריך להפיל את הרחפן.
או חבר'ה, זה ממש לא גם אם אני מוכן, אין לי את הידע הזה. אני רק אומר לך שהייתי לפני שנים רמח נגב וסיני בשבק. התופעה של ההברחות מקו סיני היא, הרי אנחנו היום רואים איזושהי התפתחות שלה. פעם היא הייתה לפני עידן הגדר, הם השתמשו בג'יפים משוכללים וטרקטורונים שהיו יותר מהירים מרכבי צהל ומשטרה, והייתה שם אוטוסטרדה של הברחות. אחר מכן נבנתה הגדר והם עברו לשיטות אחרות, כולל סולמות על הגדר וניצול של כל מיני חולשות במערכת ההגנה שם, והיום כמו בכל קדמה משתמשים ברחפנים. אבל אני שמעתי את המשפטים האחרונים של הדובר הקודם, אני רוצה לומר שאני מסכים איתו בעניין שאנחנו, לפני שאנחנו מחפשים מערכות מתוחכמות, שאולי זאת הבעיה שלנו במדינת ישראל, כל הזמן לבנות רק מערכות מתוחכמות כמו כיפת ברזל ולייזר שהן מאוד מאוד חשובות, אבל לפעמים זה לא מספיק. התופעה של ההברחות בנגב, בקו סיני, שעוסקים בה בדואים רבים מהנגב, אכן ניזונה מכך שהאכיפה במדינת ישראל והענישה בעניין הזה, גם כשנתפסים אנשים, היא מאוד נרפית. ואני מסכים שבעניין הזה צריך איזושהי מערכת כוללת, ולא רק עכשיו לחפש את כיפת הברזל נגד...
האירוע בדרום הוא בכלל הופך להיות אירוע אסטרטגי, ואנחנו נפגוש אותו, אם אנחנו לא פוגשים אותו כבר עכשיו, אנחנו כל יום שומעים על גניבת נשק ממחסני צהל, על ארץ ממש מערב פרוע שיש שם בדרום, וגם אגב מתבטא גם בנושא הזה של הערכות. אני רוצה לשאול אותך לגבי מצרים. כן. העובדה שיש לה עכשיו, כבר עכשיו, יותר כוחות צבאיים משמותר לה לפי הסכם השלום, היא מתחמשת בקנה מידה מאוד מאוד מדאיג, ההתבטאויות שלה לגבי אפשרות שפלסטינים יחצו את הגבול ויהיו במצרים באמצעות לחץ ישראלי, איומים מפורשים במלחמה, לאן הדבר הזה מתקדם?
תראה, הסיפור של ההתעקמות המצרית צריך להטריד אותנו, ואם אנחנו נתעלם ממנו, אנחנו שוב נחטא בהתעלמות והחלה של משהו שיכול להוביל אותנו לאחר מכן לאסון גדול חלילה. הצבא המצרי קיבל אישור ממדינת ישראל להכניס כוחות לסיני כחלק ממלחמתו בשנים הקודמות בשיתוף פעולה איתנו.
בדאש.
בדאש בתוך סיני.
כן.
מי שהצבא המצרי הצליח בסך הכל לא רע במערכה נגד דאש, אין שום סיבה שבעולם שהוא בניגוד להסכם השלום יחזיק כוחות, גם באיכות וגם בכמות, במקומות שבהם הסכם השלום אומר במפורש שאסור לו להחזיר כוחות כאלה. הדבר הזה אסור להתפשר עליו, אפילו אם יש אנשים שחושבים, ואני ביניהם, שלצורך העניין המשבר עם מצרים הוא כרגע משברון, ולאו דווקא האיום האסטרטגי נמצא מעבר לפינה ממש באופן מיידי. אבל אנחנו לא מסתכלים רק מעבר לפצי האף. אנחנו צריכים להסתכל על העניין הזה כעל איום שהולך ומתפתח, ובואו רגע נניח שמשטרו של סיסי לא יהיה האיום הזה. מי מבטיח לנו שלאחר מכן...
אחי המוסלמים לא ישלטו, ואז אנחנו בצרה אחרת. אבל אנחנו עוד מנסים להספיק ש...
האחים המוסלמים בוודאי זה קל וברור. אבל אפילו, אני לא יודע מה מחליפו של סיסי בעתיד.
שלום בן חנן, שאלה אחת עוד על דוד זיני. בחירי השבק מגיעים לוועדת גרוניס, ויש בחירים שהם מתנגדים מאוד למינוי, ויש בחירים שדווקא תומכים במינוי. איך הוועדה צריכה להתייחס? לעשות הצבעה, לראות איפה הרוב בין בחירי השבק?
אני בדקתי ומצאתי שבחירי שבק לשעבר לא קובעים את זהות ראש השבק. אולי לצערם של חלק מהאנשים. אני, התופעה הזאת מאוד מצערת אותי, אני רוצה להגיד בדברים ברורים, היא מאוד מצערת. אני חושב שהביקורת היא לא עניינית, אני חושב שהם הלכו רחוק מדי, אני חושב שלהטיל דופי באדם שחרף את נפשו הקריב את חייו, חלילה, לא הקריב את חייו, אבל הקריב
היה מוכן,
כן, כן. ביטחון המדינה, וגם כן. היה מוכן להקריב את חייו וסיכן את חייו.
כמובן.
ומי כמונו, אנשים שהיו במערכת הביטחון, יודעים גם מה המשמעות, גם אנחנו עשינו את זה. ולעשות את הדבר הזה, להטיל דופי באיש, רק בגלל שיש בעיה, בוא נאמר, של האנשים האלה, עם מי שמינה אותו, שבא כבר פסק בית המשפט. בית המשפט כבר פסק, שהטיעון הזה כבר לא תופס. אז אני לא מצליח להבין, אני קראתי גם את המכתבים, אני לא מצליח להבין את הקישור הזה פעם נוספת, ואת הטלת הדופי של חוקים נרחבים גם
כמדת עמדתך ברורה לגמרי.
בן אדם שהוא בן אדם ערכי, הגון,
אבל יש לו כיפה על הראש, ויש לו רב, ויש לו 12 ילדים, ואבא שלו צוטט כמי שאומר דברים מטרידים, אני אומר את זה באירוניה, כן? אז הנה הסיבה שלך שכולם נכנסים להיסטריה, כי הוא לא משלנו מה שנקרא. הוא לא משלנו.
אני לא יודע מה זה המשלנו הזה, תסתכל בהיסטוריה של ראשי השבק.
משלנו זה אלה שחתמו על המכתב הזה. אלה שחתמו על המכתב זה משלנו שלהם.
אז אני לא יודע מה זה המשלנו הזה, אני למדתי בשנותיי בשבק, שאנחנו, גם אם יש דעות פוליטיות ולכולם יש דעות פוליטיות, אנחנו סומכים על אנשים שכשממלאים את תפקידם ימלאו אותו בממלכתיות. אני ראיתי משיחיות מימין, ראיתי משיחיות משמאל, אני מאוד מאוד לא אוהב את המושגים האלה. אני שמחתי על כך, על הרבה אנשים, כולל חלקם מחותמי המכתב, שהם, מה שנקרא,
התנהלו
בממלכתיות. אני לא חושב שמישהו יכול לבוא ולומר על דוד זיני שהוא לא יתנהל בממלכתיות, או שהוא לא יתנהל בממלכתיות.
יפה.
תודה רבה, שלום בן חנן, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה ושנה טובה לכם.
שנה טובה. חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את ביני אשכנזי, כתב לי משפט של וואלה.
ערב טוב חברים.
הרבה אנשים באו היום לוועדת גרוניס לדבר בעד ונגד זיני, כמה?
זהו שאנחנו לא באמת יודעים, אריה. אין לנו מושג עוד, אנחנו, אגב, זיני עצמו הופיע היום, כן? וזה נראה לי האירוע המעניין ביותר.
אין הדלפות? מה קורה שם? מה קורה שם, ביני?
שי, אני רוצה שנייה להגיד לך משהו על זה, וזה מרגיז אותי.
רק על זה
צריך להתחכיר. לא, הדלפות תמיד יש, והכל בסדר, עזוב, שחרר רגע. אין דובר לוועדה הזאת. אני באופן אישי התקשרתי לשופט גרוניס בשבוע שעבר, ואמרתי לו, אדוני, אני לא מצפה שתגיד לי, זה לא הגיוני, אבל אין לך דובר, תטפל בזה. תעשה עם זה משהו, מה זה? אז צריך להיות, למה אין דובר לוועדה הזאת?
עכשיו תגיד ככה, הוועדה בכלל אמורה לשמוע טענות בעד או נגד זיני שאינן מתחום טוהר המידות? כי להבנתי זה המנדט של הוועדה.
לא, זה המנדט היחידי שלה. המנדט היחידי שלה זה בדיקת טוהר המידות, בסדר? האם הבן אדם מעל, שיקר, רימה, עשה איזשהו מעשה אסתיר, כמו בדיקת פוליגרף או מה שזה לא יהיה, אז גוניס פסל מועמד למפכ"לות על הדבר הזה. כל הדברים האלה, הוא לא אומר אם המינוי טוב, רע, מקצועי, לא מקצועי. הוא בודק את טוהר המידות, כפי שאתה אמרת.
כאשר ההסכמה שלו לקבל את המינוי, היא מפחיתה את טענתו לטוהר מידות או מחזקת אותה?
אני לא חושב שזה בכלל משחק, שזה בכלל על המגרש הזה, אם הוא מסכים. למה אם הוא מסכים לקבל את התפקיד ופוגע בתואר המידות שלו, כי אפשר...
לא שאלת הרמטכ"ל.
כי אתה יודע, הלך מאחורי גבו של מי או מה?
אני לא חושב שצריך ללכת על העניין של תואר המידות. הדבר היחידי שצריך לשאול שם, זה לגבי העובדה שכביכול לנתניהו היה בזמן הזה, לפי עמדת היועצת, אסור למנות את הרמטכ"ל, ואני מבין שהיא החליטה שהיא לא מתמגדת, שהיא לא תעורר קשיים בנושא הזה בפני הוועדה, היא גם לא תתמוך, אבל היא גם לא תעורר קשיים, ואם היא לא מעוררת את הקושי הזה, אז היא לא צריך להיות צדיק יותר מהפיצור, כך להבנתי.
אז אפשר מה שהוועדה הזאת בדרך כנראה לאשר את מינויו?
אני חושב שכן. אני חושב שאלה אם כן יהיה באמת באמת משהו בלתי צפוי בעדויות היום, או מדברים שהם ישאלו אותו והוא אולי עמד בלשונו, אבל אני באמת חושב שזה לא צפוי.
ואז בוודאי יגיע לבגץ, גם כל העולם יגיע לבגץ. טוב.
בסדר, יגיע לבגץ, לבגץ יאשר, והכל בסדר.
כן, גם להבנתי לא יהיה להם סיבה לפסול. ביני אשכנזי, הכתב לענייני משפט של וואלה, תודה רבה לך, שנה טובה.
שנה טובה.
באמת, נעמת לנו מאוד, ותנעם גם בשנה הבאה. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור אילי זק, בדיגיטל היו גיא רביב, עומר אוקון וקלרה זרצקי, ואחרינו ספורט עם קופמן, תוכמן ואופיר סער. תודה רבה שי, ברוך.
שנה טובה, תודה.